יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אומר רשי, מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. נשאלת השאלה, מהי השאלה של רשי, מה שמועה שמע ובא? הרי התורה אומרת לנו במפורש את מה שיתרו שמע. הוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, שהוציא אותם ממצרים. ועוד יותר קשה על התירוץ של רשי, שרשי אומר שהוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, דבר שלא כתוב בתורה. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, שלרשי היה קשה, מה שמועה שמע ובא. הדיוק הוא על ובא. רשי שואל, אם יתרו שמע את כל הניסים שהשם עשה לעם ישראל, והחליט להתגייר, למה הוא לא נשאר במקומו, במקום שהיה בכבודו של עולם, כהן מדיין, והתגייר שם, ויהיה קידוש השם יותר גדול, שיראו כולם שהוא התגייר ומאמין רק בקדוש ברוך הוא. למה הוא עזב את ארצו ובא למדבר, מדבר שמם למשה רבנו? ולכן, רשי אומר, מה שמועה שמע שזה הביא אותו לבוא למשה רבנו? אומר רשי שהוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו התבונן, הנה זה אתה נקרא ים לעם ישראל. עם ישראל השיגו השגות רוחניות גדולות, אמרו את שירת הים בנבואה, כולם אותם מילים ואותם אותיות, עד שהם הגיעו ואמרו, זה קהילי ונביאו, הצביעו על כביכול הקדוש ברוך הוא. חזל אומרים, ראה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. כל העולם רעד, שם מועם עם ארגזו, חיל אחז יושבי פלושס. כולם הגיעו, עם ישראל הגיעו לאמונה שלמה, וימינו בשם ובמשה עבדו. אם כן, איך יכול להיות שיבוא עמלק? איך עמלק יכול לגרום אשר קרחה בדרך, בדרך בצאתך ממצרים, בדרך להר סיני, בא עמלק ומקרר אותך? מה זה עמלק? עמלק, הגימטריה שלו זה 240. ספק זה גם 240. עמלק מכניס ספקות באמונה, אולי סיבה כזאת, אולי סיבה כזאת, מקרר אותך מאמונה. יתרו התפלל, איך יכולה להיות נפילה כזאת, אחרי שעם ישראל זכו לדרגה אלוקית של נבואה, ליפול בספקות? ואז הוא הבין שעבודת השם זה לא עבודה שמתעוררים חד פעמית, שאדם מתלהב ועושה. הוא ראה שאפילו האדם זוכה להשגה רוחנית, עדיין זה לא ערובה שהוא יישאר עם זה לתמיד. למה? כי יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, וכל אדם יש לו ניסיונות כל יום. וכדי שההתלהבות תישאר ותעשה את הפעולה תמידית, הדרך היחידה להתקשר לצדיק. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק בדברים י' א', לאהבה את השם אלוקיכם וללכת בדרכיו ולדווקא בו. אומר רשי בשם הספרי, איך אפשר להתקרב? איך אפשר להידבק בשם? הלא נאמר לקדוש ברוך הוא אש אוכלהו, אלא אדבק בתלמידי חכמים ומעלה אני עליכם כאילו נדבקתם בי. על ידי שאדם מתקרב ומדבק לצדיק, יש לו את הכוח להתגבר על כל הניסיונות. כפי שרואים במלחמת עמלק, בסוף פרשת שבוע שעבר, למדנו, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. והמשנה בראש השנה אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. מה הפירוש? משה מרים ידיים, מצליחים, מוריד, לא מצליחים. לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הם היו מתגברים. רואים מכאן איך עם ישראל משבד את ליבו לשמיים? על ידי משה רבנו. על ידי הידיים של משה שהוא מרים את ידיו, הוא פועל בעם ישראל שישבדו ליבם לשמיים. ועכשיו רבותיי יקיריי, מאזינים יקרים, נבין. מה שרשי עונה, שיתרו ראה, שהרי ניסים גלויים מתעוררות נפלאה כזאת, יכולה להיות מושג של עמלק, ספיקות, אמר לעצמו, נכון אני עכשיו מתעורר ומתפעל מה שהשם עשה לעם ישראל. נכון שאני עכשיו מתעורר להתגייר, אבל מי יערב לי שההתעוררות הזאת תישאר אצלי תמיד? אולי יבוא המלאק הזה בקרבי ויקרר אותי. לכן הוא החליט, כדי שההתעוררות הזאת תישאר לתמיד, צריכים ללכת למשה רבנו. צריכים לדבק בצדיק. ואז הוא עזב את הכל והלך למדבר כדי להיות קרוב למשה רבנו. ולכן, כשהוא הגיע לשם, מה הוא אומר? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מה הפירוש אתה? עכשיו שהגעתי למשה רבנו, וזכיתי לדביקות בשם, על ידי הדביקות בצדיקים, זכיתי להבין כי גדול השם מכל האלוקים. האדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, סיפר, שזקנו, האדמו"ר רבי אליעזר מנדל, מנחם מנדל מללוב, הוא שכר מלמד לבניו הקדושים, שלמד אותם. המלמד היה מפורסם כמחנך מיוחד ומומחה בהסברה נפלאה. הבנים סיפרו לאביהם האדמו"ר על מחזה פילי, שהם עדים לו יום יום. שהמלמד, לפני שמתחיל ללמוד איתם, כל יום מתרגש, פורץ בבכי, מכה על ליבו כמתוודה, חוזר בתשובה בצורה נפלאה, ואז הוא ניגש למלאכת הקודש ללמד אותם. האדמו"ר רבי אליעזר מנחם מנדל בירר אצל המלמד על פשר הדבר הזה. המלמד סיפר לו, שלפני שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא נסע להיפרד מהצדיק הקדוש רבי שכר בר מרדשיץ, זכותו יגן עלינו. והאדמו"ר מרדשיץ בירך אותו, שכל פעם שיתחיל ללמד ילדי ישראל תורה, יזכה להתעוררות מן השמיים לתשובה. והברכה של הצדיק מתקיימת בו. ובכל פעם שהוא מתכונן להתחיל ללמד את הילדים, הוא מרגיש התעוררות פנימית עצומה ודמעות זולגות מעיניו מרוב התרגשות. שאל אותו הרבי מללוב, אם כך, אם ראית ואתה רואה, גילוי כזה, מופת כזה, למה לא נפחת להיות חסיד שלו? השיבה מלמד, אינני מאמין במופתים. יכול להיות שזה מעשה כשפים. ובלוזו מנחם מנדל האדמור הזדעזע, ואמר לו, מהרגע הזה אתה מפסיק להיות מלמד לילדים שלי. כי מלמד שאין מאמין בצדיקים, לא ראוי להיות מחנך לילדי ישראל. כי כל הכוח שלנו, כל הכוח שמכניסים בילדים שלנו, שיוכלו להתגבר על כל הניסיונות, זה ההתקשרות לתלמידי חכמים, ההתקשרות לצדיקים. כפי שרואים בפרשת השירה, שאחרי כל הניסים הגלויים שראו, מהו העיקר? וימינו בשם ובמשה עבדו. לא מספיק וימינו בשם? לא. כדי שהאמונה בשם תהיה אמונה חזקה, צריך להיות ובמשה עבדו. אני הייתי בפלורידה לגייס כספים עבור על מוסדות שלנו, יש לנו אלפי תלמידים. סיפר לי אחד האנשים שם שיש כומר מפורסם שהוא עזב את הכל והתגייר ולומד בכולל. אמרתי, אני חייב ללכת לראות אותו. נסעתי לפמביץ', נפגשתי איתו בערב הבית, אמרתי לו, אני רב מישראל, שמעתי עליך שהיית כומר, היה לך קהל גדול, כנסייה, כל הדברים האחרים, עזבת את הכל, ואתה יושב ולומד בכולל. מה הביא אותך להתגייר? הוא סיפר לי כך. הוא, מאז שהוא ילד קטן, הוא מתעניין באסטרולוגיה. מעניין אותו איך הכוכבים עובדים, הירח, השמש, צבא השמיים. כל חייו הוא מקדיש אך ורק לדבר הזה. כבוד הרב, בוא תצא החוצה, אומר לי, הכניס אותי בחדר ענק, מה זה הדבר הזה? טלסקופ. זה לבד עולה מיליונים. ה-CBS החדשות שמה לוקחים מהטלסקופ שלו. הושיב אותי באמצע על הכיסא, הקריב לי את המשקפת, נגעתי בירח. 45 שנה הוא עובד חקירה איך עובדים צבא השמיים. הוא היה באיזה מקום, נפגש עם יהודי, שהחזיק את ספר הרמב״ם ביד. הוא הסתכל ברמב״ם, בחלק המדע, והוא רואה שהרמב״ם מתאר את כל מה שקורה בצבא השמיים, הכוכבים, השמש, הירח, איך זה עובד עם השמות שלהם, בדיוק מה שהוא למד. רבונו של עולם, בתקופת הרמב״ם, לא היה טלסקופ, לא היו כל המכשירים שיש היום. והנה הרמב״ם מדייק בכל פרט ופרט. אומר, אם זה אמת, בוא נסתכל מה אומר הרמב״ם בהתחלת ספרו. יסוד היסודות ועמוד האמונה, לדעת שיש שם מצוי בעולם. צריך לדעת שהיסוד של האמונה שיש בורא עולם והוא יחיד, וכך הרמב״ם מדבר על ייחוד השם. אז הוא אמר, אם הקטע של המדע זה נכון, גם זה נכון. זה עורר אותו. אבל הוא החליט, איך אני מתחזק? הוא שמע על הכולל, הוא בא לשם ללמוד, היה שם ראש כולל, תלמיד חכם, קירב אותו, עזב את הכל ונהיה תלמיד חכם. לכן רבותיי יקיריי, אם אנחנו רוצים שההתעוררות שיש בתוכנו תחזיק מעמד, הדרך היחידה להתחבר לתלמידי חכמים, להתחבר לצדיקים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מאזינים יקרים, בפרשתנו התורה מתארת לנו את מעמד הר סיני. שם שמענו מהקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות. אחת מעשרת הדיברות היא מצוות כיבוד אב ואם. כפי שנאמר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. ספר החינוך כותב על מצווה זו של כיבוד אב ואם כך: משורשי מצווה זו, שראוי הוא לאדם שיכיר ויגמור חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזוהי מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני האלוקים ואנשים. כשאדם מתנקר וכפוי טובה, זה מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני האלוקים ואנשים. ושייתן לליבו, כי האבא והאימא הם הסיבה שהוא נמצא בעולם, ולכן ראוי לו לעשות להם כל הכבוד, וכל תועלת שיוכל לעשות להם הוא צריך לעשות. הם הביאו אותו לעולם, הם יגעו בו יגיעות רבות, וכשיקבע זאת המידה בנפשו שצריך להכיר תודה וטובה, יעלה ממנה להכיר בטובת הקדוש ברוך הוא, שהוא הסיבה לכל הסיבות, שהאבא נמצא, העולם קיים ואתה נמצא. וכך כתב הכלי יקר בפרשתנו, שתכלית כיבוד אבא אם מכוונת היא כלפי שמיים. כי הרי חז"ל אומרים לנו במסכת קידושין, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. ואם אתה מכבד את האבא ואמא, שמהם נוצר החומר של הגוף, קל וחומר שאתה צריך לכבד את אבינו שבשמיים, שנתן בך חלק אלוהיקאי ממעל הנשמה הטהורה שקיימת לנצח. ובזה מבואר דברי הגמרא בקידושין למד, שהמכבד אביו ואמו, הרי הוא כאילו כיבד את השם מדברה. כי בזמן שאדם מכבד את האבא ואת האמא, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. מאזינים יקרים, עכשיו אנחנו נבין למה מצוות כיבוד אב ואם כתוב בחלק של המצוות בין אדם למקום בעשרת הדיברות. כי נשים לב שעשרת הדיברות מחולקות לשני סוגי מצוות. חמש הדיברות הראשונות שבלוח הראשון הן מצוות שבין אדם למקום. מציאות השם, אנוכי השם אלוקיך, איסור עבודה זרה, שבועת שווא בשם השם, שמירת שבת, ומצוות כיבוד אב ואם. חמש הדיברות האחרונות החרוטות על הלוח השני, הם לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך, את שקר לא תחמוד. לכאורה, מצוות כיבוד אב ואם היה צריך להיות בטבלה של בן אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא הכניס את המצווה הזאת לקטגוריה של בן אדם למקום. לומר לך, כשאתה מכבד את אבא ואמא, אתה מכבד את השם, כמו שאמרתי קודם, דברי חז"ל, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. רב אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, מביא בספרו מכתב אליהו, שלמה מצוות כיבוד אב ואם נכתבה בלוח הראשון יחד עם המצוות של כבוד המקום? העניין הוא, כי לא היה לנו שום מבוא להשגת טובת הבורא יתברך עלינו, לולי שהיינו רואים מקודם חסדי ההורים עלינו. בלי זה האדם היה מרגיש שהוא עצמו המקור לכל מה שיש לו. אבל שהוא רואה שההורים הביאו אותו לעולם, ובלעדיהם הוא לא נמצא כלל, והוא גדל ומתחנך בשאר הצרכים, זה מההורים, הציור חי הזה לחסדיו של ההורים, הוא רואה את חסדי הבורא יתברך, הוא מבין שהוא הבורא ממציא ומחיה אותו ואת כל העולם. ההורים הם כמו ספר תורה חי, אשר בו ילמד מעשה השם. ולכן במשנה תורה בדברים כתוב, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציפך השם אלוקיך. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, ציפך מלשון צפתא. אתה מתחבר על ידי כיבוד ההורים עם הקדוש ברוך הוא. בתנא דבי אליהו כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, ומיד זה כבד את אביך ואת אמך. וכי מה העניין זה לזה? למה בתורה כתוב זכור את יום השבת לקדשו, וכבד את אביך ואת אמך, מה הקשר אחד עם השני? אלא ללמדך שכל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אין חטא בא לידו. וכל המבקש ימים ושנים ואושר ונכסים, וחיים בעולם הזה וחיים ארוכים, לעולם הבא שאין לו סוף, יעשה רצון אביו שבשמיים, ורצון אביו ואמו. מסופר על האדמו"ר מגור, שבאחד הימים נסע ברכבת מוורשה לביארה אל בית חותנו, ולאורך כל הדרך היה שקוע בלימודו כדרכו בקודש. מולו ישב יהודי שלא הוריד את עינו ממנו, והתפלא מתפעלות עצומה מההתמדה הגדולה של האמרי אמס, הרבי מגור. הוא סיפר שכמה דקות לפני חצות הלילה, שלף הרבי שעון מכיסו, ונפלט מפיו, אוי, כבר קרוב לחצות. סגר מהר את הגמרא, הוציא מהמזוודה כריך לחם, נטל ידיו ואכל בחיפזון. כשהרב ראה שאני מתפלא מה המקום לאכילה זאת באישון לילה, אמר לי אדמור, האמת היא שאני לא רעב כלל, אלא לפני הנסיעה, האמא שלי נתנה לי את הלחם הזה, וציפתה עליי לגמור את הכל עוד היום, ולכן הזדרסתי לקיים מצוות כיבודם. הרב הגאון ובן ציון מוצפי מספר על אביו המקובר, רבי סלמון מוצפי זכר צדיק לברכה, שסידר מקום מיוחד בביתו לאמא שלו. היה אסור לאיש לגשת למקום הזה ללא צורך. הוא שימש אותה אפילו שהייתה יכולה לטפל בעצמה. חלץ לה את הנעליים, נשק לידיה כל פעם שניגש אליה. מעולם לא הניח לה לגשת ליטול ידיים בקיור, אלא הביא בידיו את הספל בקערה. וכך ראינו אצל גדולי ישראל. אף על פי שהתנהגו בחסידות ובזהירות, לא חששו לבטל הנהגה של דקדוקי הלכה ומידת חסידות, במקום שהיה להם חשש שיכול לפגוע בכיבוד אב ואם. כמו שמסופר על הרבי הקדוש רב שלום מבלץ, זכותו יגן עלינו, שפעם בפסח ישב לסוד יחד עם אמו הסכינה, וכאשר האמא התקשה התקשתה בלעיסת המצה, טבלה את חתיכת המצה מבלי לשים לב בקערת המרק של בנה. והרי ידוע כמה חסידים זהירים לא לאכול בפסח מצה שרויה. למרות זאת, המשיך האדמו"ר הקדוש רבי שלמה מבלץ לאכול את המרק, אפילו שאם הטבלה שם את המצה, כאילו לא קרה דבר, והכל כדי לכבד ולא לפגע ברגשות שלה. אני זכיתי להיות אצל הגריז מבריסק, זכר צדיק לברכה, הבריסק הרוב, הרב של בריסק, שם סיפר אחד מהמקורבים, שפעם אחד הוא היה בבית מרן, רבי יצחק זאב, מבריסק, סלוויצ'יק, וראה את בנו, עומד ומדבר עם האבא, כולו רועד, עומד בהכנעה ובפחד ומורה. וכאשר סיים לדבר עם אביו, צעד לאחוריו כמו שנפרדים מארון הקודש. מאזינים יקרים, תשמעו סיפור ממנו נלמד מהי ההתבטלות האמיתית לרצון ההורים. החפץ חיים זכותו יגן עלינו, התייתם מאביו בעודו צעיר לימים. אמו האלמנה נישאה שנית ליהודי פשוט. לאותו אב חורק הייתה בת מאשתו הראשונה. כשהגיע החפץ חיים לפרקו, הציע האב החורק את ביתו מאשתו הראשונה לחפץ חיים, ששמו הלך לפניו כעילוי מופלג. אחיו הגדול של החפץ חיים התנגד לשידוך, כי בימים ההם היו הצעות רבות לחפץ חיים, עשירים מופלגים היו מוכנים להתחייב לתת לרב ישראל מאיר החפץ חיים שידור מלא עם כל המשתמע מכך. לעומתם האבא חורק לא היה בעל אמצעים בכלל, וגמה גם שהנערה הייתה מבוגרת ממנו בעשר שנים. באחד הימים קלט החפץ חיים ברמיזה מהאבא חורק שאם השידוך עם הבת שלו לא תצא לפועל, יוביל הדבר משבר חריף ביחסו עם האמא של חפץ חיים. הוא רק שמע את זה, שיכול להיות שהוא יגרום הפרעה לשלום בית בין אמו לאביו החורק, לא רצה לשמוע משום שידוך אחר, וכך נגמר השידוך הזה. החפץ חיים זכותו יגן עלינו אמר לעת זקנתו, שרק בזכות אשתו הצדקנית זכה ללמוד תורה ולחבר חיבורים, כיוון שהיא הייתה מסתפקת תמיד במועט, ולא היה לה שום דרישות מיוחדות, כי כך היא גדלה. ואילו היה לוקח בת עשירים, היות והיא הייתה רגילה לחיות באושר, אז היא לא הייתה יכולה לשנות את הרגלה, ואז כל חייו היו תרודים מפרנסה, ולא היה זוכה לכל הספרים הקדושים שעשה. באותו שיחה סיפר החפץ חיים על אחד מחבריו לספסל הלימודים, שהיה ידוע כעילוי מופלג, שהגיע לפרקו נשא בת עשירים, זכה לנדוניה של עשרות עשרות אלפי, אלפי דולרים, אולם הסביבה שהוא היה, בהתכנסות לביזנס, גרמה לו לעזוב את תלמודו, וכאשר איבד את כספו, אמר לעצמו ואמר לחפץ חיים, יצאתי כריח מכאן וכריח מכאן. פעם אחת הגיעה אישה אחד עם בנה הקטן וסיפרה לבבא סאלי שהבן שלה לא מתייחס אליה כראוי, הוא מזלזל, הוא מתחצב, ואמרה לבבא סאלי ובכתה, אני כבר לא יודעת מה לעשות איתו. לקח הבבא סאלי את הילד הושיב על ברכיו, ואמר לו כך, אם רק הייתה לי אמא, איך הייתי מאושר ומכבד אותה? הייתי עושה אותה כתר ותרה לראשי, אבל אני לצערי לא זכיתי שיש לי עכשיו אמא, אמא נפטרה. והחלו עיניו הקדושות של הבבא סאלי לזלוג דמעות. אבל אתה ילד מתוק שזכית שיש לך אמא, כמה אתה צריך להיות מאושר ולכבד אותו. לכבד אותה. הדברים שאמר הצדיק נכנסו לליבו של הילד. הוא התחיל לבכות ולבקש סליחה מהאמא, והבטיח שמכאן ולהבא התנהג בדרך הישר, ויקח לתשומת ליבו כל מילה שאמא תגיד לו. הבבא סאלי שמח מאוד לשמוע את המילים של הילד, עטף אותו ואמר לו, בשר עוונך וחטאתך תכופר. וסיפר סיפור מביא לבבא סאלי. אותו זמן, אומר שאבא הקדוש שלו, רבי מסעוד, זכותו יגן עלינו, שכב במיטתו וגנח מכאבים. פנה אליו הבן, זאת אומרת אחיו של הבבא סאלי, רבי דוד הקדוש, זכותו יגן עלינו, מתוך דאגה לאביו, ושאל אבא, למה אתה גונח? למה אתה צועק? רבי מסעוד ראה בשאלה הזאת שהיא לא במקומה, והבן רבי דוד הבין מדברי אביו הקדוש שהוא מקפיד עליו, למה הוציא את המילים האלה? מיד רבי דוד יצא לגלות לשנה שלמה על מנת לחפר על העוון בפגיעה כמיכול בכבוד אביו. הוא לא התכוון, הוא התכוון למה אתה צועק, זאת אומרת מה כואב לך? אבל אמר את זה בביטוי לא הנכון. מאזינים יקרים, למדנו מהי גודל המצווה של כיבוד אב ואם. נתחזק במצווה המופלאה הזו. ונעשה את הכל לכבד את ההורים. וחז"ל אומרים לנו, שאם חס וחלילה ההורים כבר לא בחיים, צריכים לכבד אותם במותם כמו בחייהם. ללמוד לעילוי נשמתם, לעשות מצוות לעילוי נשמתם, לשמוח בבית לשלום בית, כי הם רואים את הכל מלמעלה. ולכן נעשה את הכל לקיים את המצווה הזאת, ואז נזכה שהתורה הבטיחה לנו שנאריך ימים ושנים טובות, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה. שבת שלום ומבורך.